אנחנו ממשיכים את הלימוד בפרק קט"ו, סיימנו בפסוק ט'. סיימנו באמירה, אחרי שדיברנו על הגויים, עובדי עבודה זרה, על כך שהעבודה הזרה שלהם אין לה שום משמעות, פה להם ולא ידברו וכו'. אז אמרנו ישראל בטח בהשם, עזרם ומגן עמו. אמרנו שעם ישראל, יש קריאה, עם ישראל שיבטחו בהשם, שהקדוש ברוך הוא המגן והעוזר לעם ישראל. וזה סיימנו פסוק ט', נמשיך פסוק י', י' א', ונראה עוד משמעות לשלושת הפסוקים הללו. פסוק י' פונה ואומר, בית אהרון בטחו באדוני, עזרם ומגן עמו. בית אהרון, בפשטות הכוונה היא, זה שבט לוי, שם בית אהרון, הכהנים, הלוויים, הם קרובים להשם, אז הם עובדים הרי בבית המקדש, אז הם בוטחים בהשם כל הזמן, והעבודה שלהם בבית המקדש תביא להם הרבה תועלת ביום יום שלהם. עזרם ומגן עמו מתייחס גם, לפי חלק מהמפרשים, לעבודה של בית אהרון. מה שהם עובדים בבית המקדש זה עזרם, זה מגינם. פסוק י' א', יראי אדוני, ביטחו באדוני, עזרם ומגן עמו. מי זה יראי השם? אז יש מפרשים האומרים שהכוונה היא לגיירים שמתגיירים, הם כקבוצה בפני עצמה, או שהכוונה היא לחכמי ישראל שהם מתבודדים בבית השם, ללמוד תורה וכדומה, עליהם נאמר. אבל עדיין יש כאן קושי בשלושת הפסוקים, למה לא כתוב בלשון נוכח, עזרם, עזרם, עזרם כאילו של מי, כאילו בלשון בגוף שלישי, עזרם ומגינם, אפשר אמנם נאמר שזה הולך על ישראל, אבל, או על בית אהרון. אז, לכן בין המפרשים, יש שם מסבירים, דבר מעניין, ניקח כדוגמה ככה באופן כללי, למשל הספורנו אומר, שכאן מדברים במילים עזרם ומגינם, מדברים על הגויים, ואומרים ליהודים ככה, אתם ישראל, גם הוא מסביר מה ההבדל בשלושת הפסוקים, ישראל, בית אהרון ויראי השם. הוא אומר, אתם ישראל, אני מתכוון לאלה שנמצאים כרגע בגלות בבל. תבטחו בהשם. אי אתם רואים שהגויים הצליחו להרחיב את בית המקדש, הם שולטים עליכם כרגע? עזרם ומגן עמו. זה הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח. זה לא כוח שלהם. כוח שהקדוש ברוך הוא נתן להם, יבוא יום הוא יבטל אותם. אבל זה לא אמור לגרום לכם, חלילה, חוסר בביטחון בהשם. אחר כך הוא פונה בפסוק הבא, בית אהרון, אומר, בית שני. מי ששלט בבית שני זה היו הכהנים. זה פונה אליהם ואומר להם, בית אהרון בתחום השם, גם אז עזרה ממגן עמו. אתם תבטחו בהשם ואל תסתכלו על כך שעכשיו אתם שולטים או פעם היו אחרים. אל תיקחו שום קרדיט לעצמכם. כל מה שהקדוש ברוך עושה אצל אומות העולם זה עזרה ממגן עמו. ומילא כשנלקח מהם העזרה ממגן עמו, אז זה עבר אליכם. ואז הוא פונה בפסוק י' א' לעתיד לבוא. בני ישראל עתיד לבוא, אומר, יראי השם, ביטחו בהשם, עזרם ומגן עמו. דהיינו, תמיד תזכרו שכל מה שקורה בעולם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עוזר ומגן למי שהוא רוצה באותו זמן. אבל זה לא אמור חלילה להחליש אצלנו, כאו זה, בביטחון המושלם שלנו בקדוש ברוך הוא. מפרשים אחרים, כמו הרד"ק למשל, אומר שהכל הולך על עם ישראל בכל התקופות, כמו שאמרנו קודם, אמר ישראל זה כלל עם ישראל, אחר כך הוא מדבר בקבוצות בעם ישראל, אלו שיותר קרובים אליו, כמו בני הכהנים בעבודתם, או החכמים והמתבודדים. ואבן עזרא גם מתייחס לזה, והוא מסביר שיראי השם זה לא הגרים, זה הגויים. בין הגויים יש כאלה שהם יראי השם, וגם הם בוטחים בהשם. בין המפרשים, בסיכום העניין, יש כמה וכמה אופנים איך להבין את ה... משמעות של שלושת הפסוקים הללו. פסוק י' ב', אדוני זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון. גם פה רואים בפסוק הבא, עוד פעם יברך יראי השם. שוב רואים את שלושת הבחינות שהיה לנו קודם. רק פה שניים מופיעים בפסוק אחד. קודם כל מה פשט הפסוק. השם זכרנו יברך. הקדוש ברוך הוא שהוא זוכר אותנו, הוא יברך אותנו. הוא יברך אותנו וימשיך לברך את כולם, הוא מפרט את מי הוא יברך, את בית ישראל, את בית אהרון, אז הוא ממשיך פסוק י"ג, יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים. למה ביראי השם אומר הקטנים עם הגדולים, ומה אם לפני כן בישראל ואהרון, זה לא כולל את הקטנים והגדולים. המפרשים אומרים, אם קודם הוא כולל את הקטנים והגדולים. הקודם הוא אמר בית ישראל, בית אהרון. בית, זה כולל כל הבית, כולל את כולם. הגדולים עם הקטנים, כולם כלולים במילה בית. אבל בקבוצה השלישית הוא לא אמר בית, אמר יראי השם, אז הוא מפרט הקטנים עם הגדולים. שוב, שלושת הבחינות, זה כמו שאתם למפרשים שאמרו, ביחס לשלושת הבחינות שהזכרנו קודם, שהנקודה היא, הקדוש ברוך הוא מברך את מי שבוטח בו, אז הוא מפרט את כל הסוגים. יש באחד המאמרים הקצרים של אדמו"ר הזקן, מסביר בצורה פנימית את הפסוקים י"ב י"ג, את כל ההשתלשלות של הפרטים, הוא אומר, כשיהודי לומד תורה, הוא ממשיך אלוקות בלימוד שלו. כשיהודי עובד את השם, הוא ממשיך אלוקות בעבודה שלו. ויש כמה וכמה בחינות בעבודת השם ובלימוד תורה, והכל מרומז כאן. הוא אומר ככה, יברך זה מלשון המשכה, ברכה. יש ישראל ויש בית ישראל. ישראל זה תורה שבכתב, כמו ידוע ראשי תיבות ישראל, זה יש 60 ריבו אותיות לתורה. בית ישראל זה המעטפת על התורה שבכתב, זה תורה שבעל פה. בית אהרון, הוא אומר, זה עבודת הלב, ראות הדליבה, אהרון, עבודת הכהנים, זה ראות הדליבה. עירי השם, זה עבודה בעירה. בעירה עצמה יש הקטנים, יש כאלה שהעירה שלהם זה עירת עונש, ויש הגדולים, יש העירה שלהם זה עירת הרוממות. אז הוא אומר, כל סוגי עבודת השם, לכל פרטיהם, לימוד התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, עבודת הלב באהבה, עבודת הלב בעירה, כל הבחינות, כל מה שיהודי עושה, זה יברך, זה ממשיך אלוקות בעולם. זה ההסבר הפנימי שאדמו"ר הזקן מסביר. פסוק י"ד, יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם. ראינו, הקדוש ברוך הוא תמיד ימשיך ברכה, יש כאן אמירה או נבואה או בקשה, או אמירה שאכן כך יהיה, או בקשה שכך יהיה. שתמיד הקדוש ברוך הוא יוסיף ברכה ליהודים, עליכם ועל בניכם, הברכה תחול על כולם. הוא מסיים עם פסוק תצווה עוד הפעם, הכל זה לשונות של ברכה והשפעות. פסוק תתוו, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ. אתם תהיו ברוכים להשם, שהוא בורא שמיים וארץ, ומילא הוא מנהיג שמיים וארץ, ששולט על שמיים וארץ, אז הוא מברך את כל אלה שהוא ברא ונמצאים פה בעולם. פסוק תזיין, השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. היינו פשט הדברים, למרות שהשמיים הם... מה שנקרא מכון לשבטו יתברך, שמיים להשם, אבל הוא נתן את הארץ לבני אדם, הוא משגיח על הבני אדם שנמצאים בארץ, ולכן הוא יברך גם את אלה שנמצאים בארץ. זה בא בהמשך למה שאמרנו קודם, ברוכים אתם, הוא יברך את אלה שנמצאים בארץ. יש בפסוק הזה גם רמז למדרש המפורסם, מה היה לפני מתן תורה ומה חידש מתן תורה. לפני מתן תורה היה גזרה, עליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא ירדו למעלה, היה נתק בין רוחניות לגשמיות, זה השמיים שמיים להשם והארץ נתנים לאדם, זה הנתק שלפני זה. אבל אחרי מתן תורה, אז הארץ נתן לבני אדם. הקדוש ברוך הוא נתן ליהודים, בני אדם זה עם ישראל, אתם קוראים אדם, נתן לבני ישראל את הכוח להמשיך אלוקות על ידי מעשיהם פה למטה. יש גם מה שכתוב בהלכה, בגמרא מופיע, שיש הרי שני פסוקים, פסוק אחד אומר, להשם הארץ ומלואה. אז הכל שייך לקדוש ברוך הוא. פה כתוב, הארץ נתן לבני אדם. אז הגמרא שואלת איך זה מסתדר שני הפסוקים הללו, חוריים סותרים. אז הגמרא עונה, כאן לפני ברכה וכאן אחרי ברכה. דהיינו, לפני שאדם מברך, אין לו רשות לאכול. למה? כי על השם הארץ ומלואה, איך אתה נוגע? זה כמו גזל. אבל אם אתה מברך, זה כן קבלת רשות, אז הארץ נתן לבני אדם, אתה יכול להשתמש בזה, זה שלך. פסוק י' זין, לא המתים יללויה. ולא כל יורדי דומה. שני החלקי הפסוק אומר את אותו רעיון, רק בביטויים שונים, יורדי דומה זה אלה שיורדים לקבר, שהם בעצם אלה המכונים מתים. למי מתכוונים כאן? אז המפרשים אומרים שהכוונה היא לאומות העולם. אומות העולם, כשהם מתים, המוות שלהם הוא מוחלט. הם מתים וזהו, אין תחיית המתים, ואין המשך של חיים. זה נגמר. להם קוראים מתים. אז לא המתים, עליהם הם לא יקבלו את הטובה ואת ה... שבח העתידי שיהיה להם הזדמנות להלל את הקדוש ברוך הוא. לעומת את עם ישראל, שיקומו אחר כך בתחיית המתים, יהיה להם את השפע הרב, אז יעללו, תמיד יוכלו להלל את הקדוש ברוך הוא. החלק השני אומר אותו רעיון. יש אבל מה שכתוב הרי, שרשעים בחייהם קרויים מתים. על פי זה מסביר אדמו"ר הזקן בתניא, באיגרת התשובה, הוא שואל, הרי כתוב אסור להיות לועג לרש. אדם שנכנס לבית העלמין, מסתיר את הציצית, אסור ללכת עם תפילין, כי זה לועג למתים. אז המתים לא יכולים להלל באמת, הם מתים. אז איך דוד המלך אומר פסוק, לא המתים יהלל, הוא רוצה ללוג למתים שהם לא יכולים כבר להלל. אז אומר אדמו"ר הזקן, הכוונה היא פה לא למתים במובן הפשוט אלה שבבית העלמין. מתכוון לומר לרשעים, שבחייהם קרויים מתים. למה הם נקראים מתים? כי הם לא חוזרים בתשובה, הם רוצים להישאר דבוקים בחטאים שלהם. אז אומרים להם, לא המתים יעללו, אתם תרצו עכשיו פתאום להתפלל עם איזו התרגשות, בא לכם כרגע תפילה, אבל לא התנתקתם מהחטאים שלכם. כל עוד לא התנתקתם מהחטאים שלכם, אז אין לכם צ'אנס להתחבר ולהלל את השם. כל עוד אתם מתים, אז לא המתים יעללו. אתה רוצה להתחבר? תתנתק מהחטא, תפסיק להיות מתים, ואז תוכל להתחבר להלל את הקדוש ברוך הוא. ככה מסביר בתניא אדמו"ר הזקן. ואז הפסוק האחרון, המסיים את הפרק, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. לפי הפשט שאמרנו קודם, שהמתים הולך על אומות העולם, שהמוות שלהם הוא מוות עולמי, ואז לא יהיה להם את תחיית המתים, לא יהיה להם הילול עתידי, אבל ואנחנו, מסיים, אנחנו עם ישראל, אנחנו נברך את הקדוש ברוך הוא מעתה ועד עולם, דהיינו, כיוון שאנחנו נקום בתחיית המתים, אז יהיה לנו בהחלט ריבוי טובה, אז נוכל לברך את השם מעתה ועד עולם באופן תמידי. יש ביור מעניין שמבואה בשם הבעל שם תפקיד דומני, הוא אומר שכאן מרומז אנחנו לעומת מתן תורה. במתן תורה קיבלנו את תרי"ג מצוות, ערך מצוות עשה שאת המצוות לא תעשה. אחר כך היה תקופות של גלות, אנחנו, ראו חכמי ישראל שהתורה והמצוות שיש כבר לא מספיק להמשיך את ההמשכה האלוקית והשפע לעולם, כי עם ישראל ירד, צריכים קביים, צריכים עזרה נוספת. לכן הם נתנו שבע מצוות דרבנן. שבע מצוות דרבנן זה עוד חיזוק לעם ישראל בזמן הגלות, שהם יוכלו להמשיך אלוקות גם כן בעולם. ועל זה מרמז כאן הפסוק. ואנחנו... אנחנו עם ישראל, איך נברך כאן, איך נמשיך את הקדוש ברוך הוא בעולם, מעתה ועד עולם, איך נמשיך אותו מלמעלה מהזמן לזמן, איך נמשיך אותו אנחנו, על ידי שם המצוות הרבנן, שנתנו לנו הזדמנות להלל אותו, לשבח אותו, גם מזמן הגלות. זה ככה בלשם טוב אומר שזה הרמז בפסוק הזה.